טוב, אז שלום, ואנחנו ממשיכים בשיעורים שלנו, ואנחנו נמצאים כידוע בבבא בתרא, בלימוד הדף היומי, שנמצא עכשיו בעיצומו של פרק מי שמת, פרק תשיעי, ואני בחרתי לדבר היום על איזה סוגיה אחת מהפרק הזה, בדף קמ"ט, כאשר הנושא אפשר לתת לו כמה שמות, אבל הנושא שבכל אופן אולי שהוא כולל ומקיף את הכל, זה המעשה באיסור גיורה. מעשה באיסור גיורה, מה כוונתי? בעצם הנושא הזה מובא בגמרא בדף קמ"ט, המעשה הזה. ובתוך המעשה הזה יש, אפשר לומר, שכמה הלכות אפשר ללמוד ממנו. הלכות וגם עקרונות ויסודות שקשורים לעניינים הנידונים בפרק הזה, בפרקים האלה, בעניינים של צוואה וירושה ודברים מהסוג הזה שמעסיקים בסופו של דבר, גם זה חלק מהחיים. אז על כך יש לנו פה דיבור. אז הגמרא מדבר, מספרת לנו על איסור גיורא, היה גר, אומרת הגמרא, שהוא בעצם היה לו בן שהורתו שלו בקדושה ולידתו בקדושה. זאת אומרת, רב מרי בר רחל, כפי שהגמרא מספרת פה, היה הבן שלו, אבל כשהוא... הורתו, זאת אומרת, כשאיסור גיורא בהתחלה, הוא היה עוד גוי, כשהוא בא אליי עם האמא שלו, שהייתה בת של שמואל, שהייתה שבויה, וזה הדברים כבר מופיעים כאן, ואין כאן, לא באנו על זה לדבר. אבל העובדה היא שרב מרי, בר רחל נקרא, הוא היה בן, מבחינה פיזית, בן של איסור גיורא, ואיסור גיורא כשהוא מת, כידוע, כשהוא עמד למות, אז אנחנו יודעים הרי שאדם ש... שהוא אדם שהוא גר, אז אנחנו אומרים על זה שאין לו יורשים, ולכן ממילא איסור גיורא אבל רצה שהנכסים שלו יהיו בכל אופן יעברו לבנו הזה שהוא רב מרי, אף על פי שהוא לא בנו על פי ההלכה. ואז מספרים פה שהיה לו, לאיסור גיורא היה לו חוב או כסף או זכויות של כסף אצל רבא דווקא, ואז הוא רצה את הכסף הזה שהיה אצל רבא, שלאחר מותו רבא יעביר את הכסף הזה לרב מרי. אז נשאלת השאלה, כאילו, איך הוא יעביר את הכסף? זה הדיון בעצם בגמרא. אז אנחנו על זה באים פה מכמה היבטים, ואפשר אולי נמנה את כמה היבטים שלהם ונראה מה יש כאן. כי לכאורה הדבר הפשוט ביותר, היות שהוא היה חולה, אז יכול לקיים את הדברים על ידי, בתור שכיב מרע. אנחנו יודעים שיש דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמי. ואז ממילא אם הוא אמר שהוא רוצה לתת את הנכסים האלה לבן הזה רב מרי, אז לכאורה זה כבר צריך להיות דבר פשוט. על זה אומרת הגמרא שאין, הכלל הזה של דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין לא נאמרו לגבי גר, או כמו שהגמרא אומרת, רק אצל מי שיש דין ירושה, אצלו יש גם דין של דין שכיב מרע. אבל אצל מי שאין ירושה, אין דין של שכיב מרע. וגם על זה יש קצת מחלוקות, האם הכלל הזה הוא כלל רחב מאוד, או כלל מצמצם מאוד, שצריך לראות באמת בדברי הפוסקים המביאים פה את העניין, לראות מהם הגבולות של העניין הזה, כי יכול להיות שזה מצומצם אולי רק למקרה הזה, כי צריך להבין. אם אנחנו נגיד שיהיה דברי שכיב מרע יחולו על המקרה של איסור גיורא לגבי רב מרי הזה, אז יכולים לבוא ולטעות שרב מרי נחשב לבן שלו. יבינו שזה כאילו מגיע בתור ירושה, ואז באמת יכולה לצאת מזה תקלה, אם יחשבו שהוא בן שלו לצורך כל מיני הלכות, זה כבר בעיה יותר משמעותית. זאת אומרת, יכולה להיות פה גם תקלה, שממנה צריך להיזהר, אבל יכול להיות שבכלל כל התקנה של דברי שכיב, כל התקנה של דברי שכיב מרע נתקנה, כל התקנה של דברי שכיב מרע נתקנה רק למי ששייך בירושה. אז זה הנקודה הראשונה. נקודה השנייה שצריך לשאול, גם תוספות שואלים פה על במקום, הם שואלים אם מילא דברי שכיב מרע לא חלים פה בתור קניין, אבל שיחול פה הכלל של מצווה לקיים את דברי המת, זה באמת שאלה מאוד מעניינת מבחינה אחרת, כי יש לנו איזה מקובלנו שמצווה לקיים, מצווה לקיים דברי המת. אז לכאורה אולי גם כאן מן הראוי לקיים את דבריו, אז זה שוב שאלה, האם באמת מצווה לקיים דברי המת, או בוודאי שצריך לדעת האם קופים לקיים את דברי המת. וכאן אנחנו גם מוצאים שיש כאן גדרים שמונעים את ה... שאומרים שכאן לא צריך לקיים. אולי בין הסברות המופיעות פה בתוספות ועל הדף, יש סברה מעניינת כזו, שהיא הנותנת. מצווה לקיים דברי המת, זו שאלה אולי מוסרית פשוטה, אבל אין לה הגדרה הלכתית מחייבת, דווקא שוב אצל גר, כי הרי הגר כשהוא מת, אז הנכסים שלו הם מבחינת הפקר. אז אם הנכסים שלו הפקר, אז זה כבר בעצם כבר לא שייך לו. אין לו כבר יותר שום שייכות אל הנכסים האלה. אז ממילא כבר גם מצווה לקיים דברי המת, גם כן לא יהיה שייך במקרה הזה בתור דבר של כפייה. אז זה כאילו סיבה שנייה. מכוח זה, הגמרא מגיעה אל הכיוון האחר, שהוא הכיוון מעניין שכולם יודעים, כשמספרים את המעשה באיסור גיורה, אז מתכוונים בסופו של דבר לנקודה השלישית הזו. הנקודה השלישית כאן באיסור גיורה היא שיש מושג כזה אודיטה. הגמרא אומרת כאן, הוא ראה שאין לו דרך להעביר וכאילו הוא מנוע מלהעביר לבן שלו את הרכוש הזה, אז הגמרא אומרת נפיק אודיטה מבי איסור. זאת אומרת, באמת הוא כאילו מצא את הפתרון. מה זה אודיטה? אודיטה זה מין המצאה חדשה. שאדם יכול לבוא ולהגיד על נכס מסוים שלו, שזה של חברו, או שזה של בנו, או של כל מי שהוא רוצה לתת לו. זאת אומרת, הופך להיות כאן המושג, אנחנו הרי יודעים שיש מושג כללי שכולם מכירים אותו, הודעת בעל דין. הודעת בעל דין זה דבר שמקובל ודבר שמחייב הרבה. אז הודעת בעל דין כמה עדים דמי, אז אם אדם מודה שהוא חייב, אז אנחנו אומרים שהוא חייב על סמך הודעתו. זה דבר ברור ונכון. פה אנחנו מדברים על כך שהוא יכול לקחת נכס ולהגיד עליו, אני מודה שהנכס הזה לא שלי אלא של פלוני. זאת אומרת, אם הוא אומר, אני מודה על הנכס הזה שהוא לא שלי אלא של פלוני, אז זה כאילו מחייב אותו, וזה הופך להיות דבר שמועיל, שהנכס הזה נהפך באמת להיות דבר שהוא שלו. וזה מה שנקרא קניין אודיטה. על הקניין הזה של אודיטה דנים פה הרבה ודנים בזה הרבה בדברי המפרשים הראשונים. וכאן אני רוצה באמת, כי הרי באמת השאלה בגמרא הייתה מלכתחילה. הגמרא שאלה, איבאילו, שכיב מרע שהודה מהו? כאילו זו הייתה הכותרת. האם כשהוא מודה, האם ההודעה מועילה או ההודעה מועילה או מחייבת או לא מחייבת? האם ההודעה הזו מחייבת? ותמיד צריך להבין את זה. מה השאלה? כי אולי כשהגמרא שאלה שכיב מרע אם הוא מודה, אם זה מועיל או לא, הדבר הקל ביותר היה להסביר שזה יועיל מדין דברי שכיב מרע, כמו שאמרנו בתחילת דברינו. אבל הרי אמרנו שאצל גר אין עניין של דברי שכיב מרע. אז הוכחה מאיסור גיורא שזה לא בא מתור דברי שכיב מרע, אלא שיש לזה כוח עצמי לגדר הזה של קניין אודיטה שהוא מועיל אצל שכיב מרע, כמו שהוא מועיל אולי אצל כל אחד. וכאן, כשמעיינים בדברי המפרשים, שדנו בזה די הרבה, אני מוכרח לומר, הראשונים וגם האחרונים דנים בזה הרבה, מה זה הגדר הזה של קניין אודיטה? אפשר להבין שזה נאמנות. אם הוא אומר שזה שלו, אז כמו שהודעת בלדין כמי עדים דמי שהוא חייב, ככה גם יש הודעת בלדין שזה אומר שזה שלו, על רכוש אחר. אפשר לומר שזה משהו של קניין, השאלה אם זה קניין, איך זה מועיל בתור קניין. זו השאלה, הרי לא היה פה שום קניין, אם לא היה שום קניין אז איך זה מועיל? ולכאורה צריך למשוך את זה לכיוון של קניין, אני אסביר. כי אם נסתפק רק בהסבר של נאמנות בתור הודעה, כשאנחנו יודעים שהמקור של העניין הוא הודעת בעל דין כמי עדים דמי, הודעת בעל דין כמי עדים דמי זה דבר שמחייב רק כזה שמודה. אם אדם אומר, אני חייב מנה, אז אם הוא חייב מנה, אז זה מחייב את עצמו. הוא לא יכול לחייב על ידי ההודעה מישהו אחר. למשל, ניתן דוגמה, אדם למשל אומר, אני חייב לראובן כסף. אז יבוא הבעלי חובות של המודה הזה, ויבואו אל יבואו אליו לתבוע, זה בסדר. אבל למשל, יש גם גבייה לפעמים מלקוחות. יבואו לגבות מלקוחות, שקנו ממנו קרקע, ויבואו לגבות ממנו, מהם את החוב, במקרה שיש לו נכסים משועבדים. על זה ברור, יבואו הלקוחות ויגידו, אתם אומרים שאנחנו צריכים לתת לכם, מה פתאום? הוא יודע, אז הוא מחייב רק את עצמו, הוא לא יכול לחייב אותנו. לגבי כל מה שהיה מקודם, הוא מחייב את עצמו, הוא לא יכול לחייב אחרים גם כן. לכאורה, השאלה הזו נשאלת פה גם בסוגיה. הרי מה היה פה בדוגמה? הדוגמה היא איסור גיורא, הוא ראה שהוא אין לו דרך אחרת מאשר להעביר את הרכוש שנמצא אצל רבא לידי הבן הזה רב מרי, אז הוא אומר אני מודה שזה של רב מרי. אז רבא לכאורה, האם זה אמור היה לחייב את רבא? כי רבא מחזיק את הנכס הזה, הוא מחזיק את הכסף הזה. אז אם הוא מחזיק את הכסף הזה, יבוא רבא ויאמר, הוא אומר, אז זה בעיה שלו. למה זה צריכה להיות בעיה שלי? אני לא חייב לתת לקיים את מה שהוא אומר. הרי אמרנו, אין לו סיבה שהוא חייב. אלא מה? בגלל שהוא אמר, אז הוא מחייב את עצמו. דעת בלדיני בדרך כלל נוגעת רק לעצמו. זו באמת שאלה גדולה. איך מועיל קניין הודיתה? אבל כורחנו, אנחנו צריכים לומר שקניין הודיתה מועיל גם בתור קניין שמחייב את האחרים. אז מה שאני חושב שצריך להסביר, ועמלו על זה הרבה, ממש כל גדולי עולם עמלו על הדבר הזה, צריך להסביר שההודעה מלכתחילה לגבי מה שנוגע למה שהיה, אז זה באמת מחייב רק אותו ולא יכול לחייב אחרים. אבל כשזה אמור להיות לגבי מה שיהיה, אז זה מחייב גם את האחר. אחרי שאני כבר נאמן על מה שהיה, זה כאילו הופך את הדבר גם שהוא יהיה ומחייב גם את השני. גם רבא למשל, רבא אין לו, רבא לא טוען שזה של עצמו, של רבא, אלא אומר אני לא רוצה לתת. אז אם הוא אומר שהוא לא רוצה לתת, אבל הוא יודע שזה של איסור גיורה, והיות שאיסור גיורה מבחינתו הודה שזה של הרב מרי, אז אפילו אם אנחנו אומרים תמיד על הודעת בלדין על מה שהיה, שזה מחייב רק את עצמו, אבל אחרי שזה כבר, הוא אמר את זה, מכאן ואילך זה מחייב גם את האחרים. מה פירוש מחייב? זה עושה, הופך את זה לדבר כל כך ברור, שזה נהפך להיות לקניין. וזה החידוש שמתחדש פה, שזה קניין הודיתה. על ידי ההודעה הזו, זה באמת נהפך, הנכס שעליו היה מדובר, הופך להיות לנכס ששייך לרב מרי. וזה חידוש גדול מאוד, שהוא מועיל בתור קניין, ועל זה מדברים, כפי שאמרתי, ואני חושב שפחות או יותר זה מוסבר, כמו שאמרתי. אולי אני על זה אוסיף דברים. אוסיף דברים משני כיוונים, זה דברים מעניינים כשלעצמם. כי יש לדון, וזה באמת דנים המפרשים, כי בגמרא פה מדובר על איסור גיורא שהיה שכיב מרע. וגם ברמב״ם, מי שיעיין בדף המקורות יראה בדברי הרמב״ם שהוא מביא את ההלכה הזו, הוא מדבר על שכיב מרע. נשאלת השאלה, האם זה דין של שכיב מרע דווקא, או שזה דין של כל אדם שיכול לעשות קניין הודיתה. לכאורה, בזה הסתפקו הגדולים. וברמב״ם אנחנו רואים שהוא מדבר רק על שכיב מרע. מה היתרון של שכיב מרע? שכיב מרע אמרנו שלגבי הגר זה לא שווה, כי דברי שכיב מרע אין דין של דברי שכיב מרע לגבי גר. אז למה בכל זאת רמב״ם מדבר פה על שכיב מרע? זו שאלה באמת מאוד חשובה. אני חושב שהסיבה היא, כי אנחנו רואים שהודית זה בסופו של דבר קניין. מהו הגורם לקניין על ידי האמירה הזו? זה רק אמירה. אין מעשה, בדרך כלל צריך מעשה קניין. אבל כאן האמירה היא כל כך חזקה וכל כך מחייבת, שממילא היא הופכת להיות גם לקניין. זאת אומרת, פעמים שאתה יכול לעשות קניין אפילו בלי מעשה קניין על ידי הדיבור. ואולי זה הרעיון של שכיב מרע. כי בשכיב מרע, ההנחה היא בשכיב מרע, שהדיבור שלו הוא דיבור יותר מחייב ומוחלט. אז זה לא מדין דברי שכיב מרע, מה שאנחנו יודעים, אלא זה מצד הכוח הנאמנות של שכיב מרע, לא כוח הנאמנות, מכוח זה שהוא בוודאי אומר דברים בצורה מוחלטת. וכיוון שהוא אומר את הדברים בצורה מוחלטת וגמורה, אז הוא יכול להקנות אפילו בלי מעשה קניין, וזה מה שיועיל על ידי קניין הודיתה. כי למעשה יש כאן שאלה אחרת, למשל יש ששואלים, וזו שאלה שנידונת בקצות החושן, וגם נידונת עוד קודם על ידי הטס בכל מיני דרגות. למשל, אם באמת קניין הודית המועיל, אז הנה יש לנו הרבה פטנטים, הרבה דברים שאפשר לעשות. למשל, אדם יש לו חמץ בבית, אז הולך למכור חמץ. שמה הוא צריך למכור חמץ? יגיד, אני מודה שהחמץ הזה שייך לגוי. ודאי, ואז ממילא לא יעבור בבל יראי, זה הקצות מדבר על השאלה הזו. לכאורה זו המצאה נפלאה, אדם בקלות יכול להעביר את החמץ לגוי, בלי שום פעולות אחרות, אולי מסובכות או לא מסובכות, האם זה באמת אפשרי? האם זה באמת אפשרי שיהיה דבר כזה? הקצות מדבר על כך, והוא מביא תז שמדבר על דברים דומים אחרים שאני לא אעריך בהם כעת, אבל הנקודה שאני חושב שזו הנקודה, בחמץ דבר כזה בוודאי לא יועיל קניין הודיתה. למה? כי בחמץ הרי הוא לא באמת רוצה לתת את החמץ לגוי, הוא לא באמת מקנה את החמץ לגוי, אלא מה? הוא רוצה להערים על הדין. ההלכה אומרת שבא לראי או בא להימצא בחמץ, אז הוא רוצה להערים ולתת את זה לגוי לפחות כאילו באופן פורמלי. הערמה אין בה גמירות דעת, זה לא מספיק גמירות דעת, אז כאן להגיד אודיטה על ידי דבר של הערמה נראה לי פשוט שלא יועיל, וכאן בלי מעשה קניין מועיל גם בהערמה. אבל על ידי הדיבור, ההודעה בלבד, זה לא יועיל. זה מקצה אחד. הקצה השני זה שכיב מרע, שאצלו האמירה היא הרבה יותר ברורה. באמצע יש מציאות של אודיטה בריא, אדם שהוא בריא, ולא בתור הערמה, אלא בתור דבר, שהוא רוצה כאילו להודות, הוא רוצה להעביר דבר בדרך של אודיטה, האם זה מועיל או לא? כאן אנחנו רואים הסתפקות בדברי המפרשים ראשונים ואחרונים, האם באמת זה מועיל גם באדם בריא או רק באדם שכיב מרע, כפי שנאמר בגמרא. אז זה בעצם הסיפור של איסור גיורא. הסיפור של איסור גיורא, שהוא סיפור, הוא בעצם בסיס להרבה הלכות שעסקו בהם הרבה, וניסינו קצת להעביר אותם, דברי שכיב מרע בכלל, דברי שכיב מרע בגר, מצווה לקיים דברי המת, והדבר העיקרי זה באמת אותו קניין אודיטה, שהוא באמת טעון הסבר וליבון ועיון גדול, שכבר עינו בו, וגם אנחנו אולי עשינו משהו, וכל מי שרצה ללמוד יותר, הרי תמיד כדאי לו להמשיך ולעשות את זה. אז נשאר בזה בינתיים.